ראיתם דירה אצל כונס נכסים ולא יודעים האם כדאי לכם לקנות אותה? בואו לשמוע את כל הטיפים הכי חשובים על קניית דירה דרך כונס נכסים. פתיח ומתחילים. הכל נדלן. התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדלנית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדלן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
היום אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו קונים, איך אנחנו עושים עסקאות טובות דרך כונס נכסים. דיברנו בעבר על הרבה מאוד דרכים שאפשר להגיע לעסקאות מציעה, לעסקאות טובות. בין הדרכים היו דירות נטושות, ודיברנו על מתווכים, ודיברנו על כל מיני מאגרים ולהתקשר לדירות מהשכרה ואיך לאתר דירות טובות דרך יד שתיים וכל מיני דברים כאלה. והיום אני רוצה לדבר איתכם על עבודה במכרזים, איך אנחנו עובדים עם כונס נכסים, איך אנחנו עובדים עם כל מיני גופים שמוציאים דירות בצורת מכרז, למכירה בצורת מכרז. אז איך אנחנו ניגשים, מה הדברים שאנחנו צריכים לבדוק, איך אנחנו מגיעים אל אותן עסקאות. אז כל הדברים אנחנו נדבר היום. אני אתן לכם כל מיני טיפים על מה לעשות במכרז עצמו, מה אנחנו צריכים לעשות, איך כדאי להגיש את ההצעה למכרז, כל הדברים האלה. אז בואו נתחיל. קודם כל, השלב הראשון מבחינתנו כשאנחנו מחפשים נכס ורוצים להגיע דרך מכרז, זה בכלל לאתר את אותו מכרז שמעניין אותנו. כל הזמן יוצאות דירות למכירה בצורת מכרז. זה יכול להיות כונס נכסים של אנשים שלקחו להם את את הבתים, את הנכס, כי הם חייבים כסף לבנקים, לצורך העניין. קחו עכשיו תקופת קורונה, יש הרבה אנשים שלא יכולים להחזיר משכנתאות. יש תיאוריה סבירה מאוד שאומרת שהרבה מאוד בתים יחזרו לבנקים כי אנשים לא יוכלו לעמוד בהחזר המשכנתה. אגב, אני טוען שזה לא יקרה בממדים גדולים, כי אני חושב שאסור שזה יקרה, ואני חושב שהמדינה תעשה הכל כדי שזה לא יקרה, ויתנו עוד פעם מערכות וערכות וערכות לאנשים כדי שזה לא יקרה. אז הדבר הראשון זה קודם כל לאתר את אותה דירה. וכאשר אנחנו מבינים שהבנקים מוציאים דירות למכרז, כמו שאמרנו, כי הם לקחו את זה לאנשים, ואז בעצם הם רוצים להחזיר את הכסף שהם מלוו, הם רוצים להחזיר את הכסף אליהם. זה יכול להיות זוגות שמתגרשים ורבים על חלוקת הרכוש, או אחים שרבים על ירושה, ואז מגיעים לבית משפט ועושים פירוק שיתוף, או שותפים, ויכול להיות כל מיני דברים כאלה שבית משפט מורה ללכת לפירוק שיתוף. וזה יכול להיות גם כל מיני גופים ציבוריים שמוציאים בתים כאלה למכירה. עמידר מוציאה הרבה מאוד בתים כאלה, נדבר את לכם טיפים איך אנחנו מזהים את הבתים האלה. בזק, הדואר, מוציאים כל מיני נכסים למכירה. לא תמיד, אגב, הם בהכרח נכסים למגורים, לפעמים זה נכסים עם אולי טיפה פן יזמי, נכסים טיפה מסחריים, אולי כאלה שצריכים לעשות שינוי ייעוד, זה תלוי בנכסים שלהם, אבל עדיין שווה לעקוב ולשים לב. אני רוצה לספר לכם, אבל לפני שאני מתחיל, איזשהו סיפור קצר. לפני משהו כמו 3 שנים, אחד העובדים אצלנו בחברה קנה דירה בבאר שבע, השוק שלנו, ממש מתחת לאף שלנו, ב-70,000 שקל, מתחת למחיר שאני הייתי קונה. זאת אומרת, צריכים להבין כמה זה מתחת למחיר השוק. מחיר השוק באותו זמן היה 550, אנחנו קונים ב-450, הוא קנה ב-380. תבינו, קנה בכמעט 200,000 שקל פער משווי השוק שלו, בית במכרז, בכונס נכסים, וזה אך ורק בזכות זה שהוא ידע לזהות את המודעה, את אותה מודעה נכונה. אז בואו נראה על איזה מהמכרזים אנחנו רוצים ללכת ואיזה לא, ואיך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה וחכמה. אז קודם כל אנחנו לא נתפרס ונתפזר ונלך לכל המכרזים שיש בכל הארץ, בסדר? חשוב מאוד, ודיברנו על זה כבר 1,000 פעם, תמקדו את עצמכם. ברגע שאתם חוקרים שוק בצורה נכונה וטובה ואתם שוחים בשוק שלכם, אתם יודעים בכמה שווה לכם לקנות את אותו נכס. ברגע שאתם רצים ממכרז למכרז, אתם אף פעם לא תוכלו לעשות חקר שוק טוב, חקר שוק מושלם. ואז גם כשתגיעו למכרז, אתם תחשבו שאתם קונים טוב, או תחשבו שהבית יוצא במחיר טוב, אבל בפועל אתם קונים אותו במחיר לא טוב, ואפילו גם מעל מחיר השוק. ראיתי הרבה מכרזים כאלה, שאנשים הגיעו, ומרוב ההתלהבות של כן, זה נראה לי כי במכרז אני קונה בזול, שום כלום, קונים במעל מחיר השוק או במחיר השוק, ואז אני אומר, בשביל מה הלכת למכרז אם יכולת לקנות את זה ביד שתיים, לצורך העניין. אז אין טעם, המטרה שאנחנו הולכים למכרז זה כדי לקנות באמת בזול. אז קודם כל אנחנו צריכים לזהות את המודעה. אז יש, המודעות האלה מתפרסמות בכמה אפיקים, אז אמרתי קודם כל אנחנו נחפש את המודעות שהן מדברות על האזור שלנו. עכשיו איפה המודעות האלה בכלל נמצאות? אז אחד, הן נמצאות בעמודים האחרונים של העיתונים. שתיים, הן נמצאות בלוחות מיוחדים. תרשמו לוחות כונס נכסים, אתם תראו יש כונס פרי וכונס אייל ומיליון ואחד אתרים. אגב, גם ביד שתיים יש אגף כזה בנדלן שאפשר להירשם כמנוי ולקבל חשיפה לכל הנכסים שיוצאים למכרז, וזה שווה. שווה לעקוב ולראות נכסים שיוצאים. ואז ללכת להציע. מה אנחנו נראה באותה מודעה? באותה מודעה אנחנו נראה מספר פרטים מאוד יבשים. בסדר? אנחנו נראה את הכתובת, גוש חלקה ותת חלקה, וקצת אולי את גודל הדירה וכמה חדרים. זאת אומרת, פרטים מאוד 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 בסיסיים, אני אקרא לזה, בכל מה שקשור לנכס עצמו. ואנחנו נראה שם את הפרטים של העורך דין שהוא בעצם אחראי על הכינוס, הוא זה שבעצם מאגד את כל ההצעות והוא זה שבהמשך יתנהל מול הקונים הפוטנציאליים. את אותו עורך דין אליו אנחנו צריכים להגיע, אנחנו נתקשר למשרד ונגיד שאנחנו מתעניינים באותה דירה שיוצאה לכינוס, והיינו שמחים לראות מתי יש מועדים, מתי אפשר לבוא לראות את הנכס. בדרך כלל מפרסמים שני מועדים כאלה, בסדר? וחשוב לנו, בתור, אם הדירה היא באמת נראית לנו פוטנציאלית והיא בשוק שלנו, שנגיע בשני המועדים. עכשיו תגידו לי, מה אתה מפגר? למה, מה יש לך ללכת לראות את הנכס פעמיים? אז קודם כל אנחנו נלך במועד הראשון, ואנחנו נבין כמה אנשים הגיעו איתנו, בסדר? בדרך כלל, בפעם הראשונה יש הרבה מאוד אנשים שמגיעים, בפעם השנייה זה קצת אלה שלא הספיקו, בפעם הראשונה זה מגיעים, ועוד ככה קצת השלמות. אז אנחנו נבין כמה אנשים בכלל מגיעים. אם אנחנו נראה נכס שמפוצץ באנשים, יכול להיות שאנחנו נעדיף מבחינה אסטרטגית לא להגיש עליו הצעות מחיר. אז אנחנו אולי נוותר עליו ולא נמשיך לשלב הבא. אבל אם אנחנו נראה שאנחנו לבד, או שהגיעו איתנו עוד בן אדם אחד או שניים, אז נבין שיש פה פוטנציאל מאוד מאוד טוב, כי כשאנחנו נגיע לשלב הבא, לא יהיה לנו הרבה מתחרים, ואנחנו מגדילים את הסיכוי שלנו לקנות את הנכס במחיר טוב. אז זה דבר ראשון. זה הביקור הראשון. במידה וראינו שבביקור הראשון אין הרבה אנשים, אנחנו נגיע גם בביקור השני. בסדר? ועוד פעם נציץ ונראה כמה אנשים יש איתנו באותה פעם. כשאתם מגיעים לאותו נכס, תסתובבו, תראו את הבית, תתרשמו, תבינו מה אתם רוצים לעשות בנכס, תוכלו לתמחר ולהגיד בכמה שווה לכם לקנות אותו. אבל לא פחות חשוב מזה, זה לדבר עם אותו עורך דין, או בדרך כלל יותר נכון זה יהיה נציג מטעם אותו משרד עורכי דין שיהיה שם. תנסו לדלות ממנו מידע, תנסו להבין האם כבר יש הצעות ואם כן בכמה. לפעמים הם פולטים, הם לא אמורים לפלוט את זה, אבל לפעמים הם פולטים את הדברים האלה. בנוסף, הם ייתנו לכם פרטים על השלבים הבאים, זאת אומרת את כללי המשחק, בכמה שווה, בכמה המינימום של ההצעות, ייתנו לכם את השמאות. בשמאות בדרך כלל הם משחררים את המספר, הם לא מראים את שווי הבית, אבל מהשמאות אנחנו יכולים ללמוד הרבה מאוד דברים. אנחנו יכולים לראות ממה שמה התרשם, זאת אומרת, האם הוא זיהה בעיות כלשהן, חריגות בנייה, דברים כאלה, אז חשוב מאוד לראות את זה מהשמאות, ואם הם לא מראים לכם, תבקשו לראות, בדרך כלל נותנים את זה, ועוד פעם אמרתי, הם רק משחירים את המספר, את הערכה עצמה. ייתנו לכם את החוזה העתידי שעליו הקונה הפוטנציאלי יחתום, בדרך כלל זה חוזה שלא ניתן לשינוי. זאת אומרת, זה בשונה מעסקה רגילה בין קונה למוכר, שבו יש טיוטות ועורכי דין מחליפים טיוטות, אז במקרה הזה זה פחות נפוץ, ובדרך כלל זה חוזה סטנדרטי שעליו כולם צריכים לחתום. זה מאוד חשוב כדי להבין גם את תנאי התשלום, לראות האם אתם יכולים לקחת משכנתה בפרק זמן שהגדירו או לא, זאת אומרת, לדעת איך להתנהל בזה מבחינה אסטרטגית, מבחינה נכונה. ברגע שראינו את הנכס והחלטנו שאנחנו רוצים להגיש הצעת מחיר, עכשיו עולה שאלה, איך אנחנו מגישים את הצעת המחיר בצורה הטובה ביותר. יש שני סוגי מכרזים, מה שיותר נפוץ זה המכרז השני שדווקא אני אגיד. המכרז האופציה הראשונה זה מה שנקרא מעטפות סגורות, בסדר? כל אחד מגיש את ההצעה הטובה ביותר שהוא יכול לעשות, שהוא יכול לתת. אנחנו רואים את זה אגב הרבה ברשות מקרקעי ישראל, המכרזים שלהם הם בצורה הזאת. ואז אתה נותן הצעה עם צ'ק, מכניס למעטפה, ממלא את הפרטים של הטופס, מגיש. באותו יום שבו הם קובעים שפותחים את המעטפות, הם לוקחים את כל ההצעות שהם קיבלו, פותחים את המעטפות וההצעה הגבוהה ביותר היא זו שזוכה. ואז מבחינה אסטרטגית, אנחנו לא נציע את ההצעה הזולה ביותר, אלא אנחנו נציע את ההצעה שהכי טובה לנו. זה מאוד חשוב להבין את זה. בסדר? זאת אומרת שאם סתם דוגמה, זה בית שהייתי מוכן לקנות אותו ב-450, זה המחיר העליון, כנראה שלשם אני צריך להצמד. כנראה שזה מה שאני ארצה להגיש בהצעה. כי אני מבין שיש לי הזדמנות אחת. מנגד, וזה ההצעה הזאת, זה דווקא מה שבדרך כלל נפוץ לאחרונה, בשנים האחרונות, כל מה שקשור לכונס נכסים, זה התמחרות. ואז בעצם אנחנו מגיעים למצב שלא משנה איזה הצעה יש, היא נמוכה, גבוהה, כל ההצעות מקבצים את כולם, את כל האנשים שהגישו את ההצעות, ביום אחד, בחדר אחד, שבו אנשים מציעים, כמו במחירה פומבית, ועוד מעט נדבר גם שם על כל מיני סוגים שיש, כמו במחירה פומבית, מגישים ככה את ההצעות, את ההצעות, זורקים את ההצעות, ואז ההצעה הגבוהה ביותר זוכה. בסיטואציה כזאת, אם זה סוג הכינוס שיש, זה הסוג מחירה שיש, אז אנחנו נגיש את ההצעה הנמוכה ביותר שאנחנו יכולים. כי כל מה שאנחנו רוצים, זה בסך הכל את כרטיס הכניסה לאותו יום. אנחנו בסך הכל רוצים את כרטיס הכניסה לאותו ערב שיש בו את הכינוס, את ההתמחות. זהו, זה כל מה שמעניין אותנו. ולמה? אני צריך רגע שתבינו את המשמעות. כשאתם מגישים הצעת מחיר, אתם צריכים להראות רצינות. וכחלק מהרצינות אתם צריכים להצמיד ביחד לטופס ההצעה עם הפרטים שלכם, אתם צריכים גם להצמיד צ'ק בנקאי בגובה בדרך כלל 5% מגובה ההצעה שלכם. עכשיו, אם אתם בשוק שהוא פעיל ויש מספר נכסים שעכשיו יוצאים למכרז, אז אתם לא רוצים להשקיע הרבה כסף, אתם לא יכולים להשקיע הרבה כסף פה ופה ופה ופה, אז אתם מעדיפים להתמקד, לפזר כספים קטנים, ואז תוכלו להיות בהכל מאשר להתמקד רק במכרז אחד, כי אתם רוצים להגדיל כמה שיותר את הסיכוי שלכם. בנוסף, תתארו לעצמכם שעכשיו הגשתם הצעה, בסדר? וההתמחות היא עוד שבועיים. ובשבועיים האלה אתם בינתיים מחפשים נכס בשוק שלכם, ואופ, בא נכס. בינתיים יש לכם כסף שלקחו לכם מהבנק, שמשכו לכם כי יוצאתם צ'ק בנקאי, אז הכסף הזה לא נמצא אצלכם בחשבון, והוא שוכב לכם סתם ככה. לכן אנחנו רוצים להגיש בסך הכל את ההצעה הנמוכה ביותר. אני אספר לכם סיפור כדי שתבינו איך בכלל הגענו לקו מחשבה. אנחנו ישבנו על איזושהי, הלכנו להתמחות על איזשהו נכס בבאר שבע לפני מספר שנים, ואנחנו הגשנו הצעה שהייתה נראית לנו לא רחוקה מהסכום שבו רצינו לקנות. וכשנכנסנו לחדר, וככה היה מיליון אנשים בחדר, ראינו שם איזשהו מתווך קולגה שאנחנו מבאר שבע, והתחלנו לדבר איתו, ואז עורך דין מקריא את ההצעות שיש, ופתאום מקריא את, את ההצעה הנמוכה של אותו חבר, ו, ואנחנו צחקנו. כאילו, אמרנו, מה, איך הגשת כזה דבר? זה מביך, זה זה. אמר, מה אכפת לי? אני פה איתך, שנינו ביחד, לשנינו עכשיו יש את אותה הזדמנות שווה לקנות את הנכס, אתה הגשת הצעה ושמת צ'ק של כמה עשרות אלפי שקלים, ואני הגשתי הצעה עם צ'ק של 5,000 שקל. אז זה ההבדל, ושם אז נפל לי הסימון, איך עושים את זה בצורה נכונה. אז כשאתם מגישים הצעה, תבדקו מה המינימום שאפשר, רק בשביל לקבל את כרטיס הכניסה, וזאת ההצעה שאתם צריכים להגיש. עכשיו בואו נדבר על אותו יום, על אותו ערב, בוקר, לא משנה, על אותו יום שיש את ההתמחות, ומה קורה, ומה קורה שם, ומה האסטרטגיה שאנחנו צריכים לעשות שם. אז כמו שאמרנו, אותו משרד עורכי דין מקבץ את כל האנשים שהגישו הצעות ואומר, חברים, ביום כזה וכזה, בשעה כזאת וכזאת, אנחנו מזמינים אתכם להתמחרות אצלנו במשרדנו, ואז מגיעים כולם, נכנסים לחדר ישיבות, בדרך כלל משרדי עורכי דין, חדר ישיבות כזה גדול, כולם יושבים מסביב לשולחן ישיבות, ועוד אפילו עוד ככה כיסאות מאחורה, תלוי כמובן בכמות האנשים שהגיעו, ואז פותחים, הוא פותח את את הערב הזה, את היום הזה, עם זה שהוא אומר את ההצעות, ואז הוא אומר מה ההצעה הגבוהה ביותר, שכרגע ממנה בעצם אנחנו מתחילים את ההתמחות, ממנה אנחנו עכשיו מתחילים את ההצעות. וחשוב מאוד להקשיב ולהבין מהם כללי המשחק של, של אותו יום. כל עורך דין יש לו את כללי המשחק שלו. למה אני מתכוון? הכלל הראשון זה בכלל בסכום ההקפצה. אתם צריכים להבין בכמה אתם יכולים להקפיץ כל פעם את המחיר, בדרך כלל יש איזשהו מינימום, בסדר? אם המחיר הוא 450, זה המחיר הגבוה ביותר, אתם לא יכולים להגיד 451, בסדר? ייתנו לכם קפיצות של 10, קפיצות של 5, זה משתנה מעסקה לעסקה, מאחוזים, בדרך כלל זה בקפיצות של 10, אז תבינו. ואז אם לצורך העניין הגעתם לסיטואציה במהלך ההתמחרות, שאתם רואים שאתם לא יכולים לעלות עוד ב-10, אבל אתם רוצים לעלות עוד בקצת, תבקשו רשות לעלות בקצת. לפעמים הם נותנים את האישור הזה, ואז אתם יכולים לעלות רק ב-5, לא לעלות ב-10, לעלות רק ב-5, וזה ישחק לטובתכם, כי לפעמים זה אולי גם הסכום שכבר ישבור את הצד השני וייתן לכם לזכות, והצד השני יוותר. הכלל השני זה להבין איך זה עובד, מבחינת הסבב ומי יכול להציע מתי. יש שני סוגים. הסוג הראשון אני קורא לו הסוג הבית כנסת. אני באתי בתור ילד מבית כנסת, שכשרוצים למכור פתיחת ספר תורה, אז כל אחד צועק את המחיר, וזה שצועק את המחיר הגבוה ביותר הוא זוכה. אז זה כמו מחירה פומבית בעצם שאנחנו מכירים אולי מתוכניות בטלוויזיה או דברים כאלה, וכשאתם ניגשים למכרז, אז חשוב להבין האם זה נעשה בצורה כזאת, של כל אחד צועק את המחיר, ואז זה לא משנה איפה שאתם יושבים, או לפי סבב. בסדר? יש הרבה עורכי דין שאוהבים סדר, הם לא אוהבים בלגן, הם לא אוהבים צעקות בחדר, ולכן הם רוצים לעשות את זה בצורה מסודרת. אז אמרנו, כולם יושבים מסביב לשולחן, ואז העורך דין פשוט מתחיל, או מצד ימין שלו, או מצד שמאל שלו, זה לא משנה, מתחיל בסבב, ואז לצורך העניין, אם הוא אמר, המחיר שממנו עכשיו אנחנו מתחילים הוא 450, ועכשיו אנחנו מתחילים בקפיצות של 10, אז הוא פשוט עובר אחד אחד, ושואל את הבחור הראשון, 460 אתה רוצה? והוא צריך להחליט אם הוא בפנים או בחוץ. בסדר? אם הוא אומר אני לא מעלה, זהו. הוא סיים את היום שלו, הולך הביתה, הוא מחוץ למשחק. בסדר? וככה ממשיכים עד שהראש אני מעלה, השלישי מעלה, לא משנה כמה, בסוף עושים סבב, סבב, כולם בחוץ, 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 בחוץ. נשארנו עם הזוכה, זה שנתן את ההצעה הגבוהה ביותר. אם זאת השיטה שעובדת אצל עורכי דין, אתם חייבים, חייבים, חייבים לשבת או ראשונים או אחרונים. אתה יודע, אתם צריכים לשבת ליד העורכי דין. אתה יודע, כמו הילדים מחנונים בכיתה שיושבים מתחת למורה, ככה אני רוצה אתכם במכרזים האלה, מתחת, צמוד לעורך דין. למה? זה כמו בפוקר. לא יודעים כמה מכם משחקים בפוקר, אתה רוצה להיות זה שרואה את הקלפים של כולם כדי לדעת איך לשחק. אז יש יתרון בלהיות ראשון. כי לצורך העניין, אם אמרנו מקודם, נתתי את הדוגמה של 450, אז סביר להניח שב-460 יהיה לי שווה עדיין לקנות. אז אם אני הייתי הראשון שאמר 460, יכול להיות שכבר 460 גורם להרבה מאוד אנשים אחרים כבר לצאת. כי 470 זה גבוה להם, או הם לא רוצים את זה כבר ב-470. ואז אנחנו יכול להיות שאנחנו נוציא את כולם ונשאר לבד, ובסך הכל עלינו בעשר מההצעה שהייתה. האפשרות השנייה, כמו שאמרתי, זה לשבת בסוף. למה לשבת בסוף? כי אמרנו עוד פעם, היה 450, הבחור הראשון אמר 460, כולם יצאו, 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 ואנחנו נשארנו אחרונים. ועכשיו אנחנו מבינים שאנחנו באחד על אחד. או אנחנו נבין כמה הצלחנו לצמצם או לא לצמצם את כמות האנשים במכרז. ואז אני יכול להבין האם יש לי פה מקום למה הסיכוי שלי לזכות. אם אני רואה שכולם בפנים והמחירים עולים ועולים ועולים, זה כבר המחיר שעבר את המחיר שאני רוצה, אז זה לא משנה איפה אני יושב, אנחנו יוצאים, אנחנו בחוץ, לא קונים. אבל אם הגעתי והמחיר הוא עדיין מחיר שהוא טוב לי, ואני מבין שרק אני והוא נשארנו, אז עכשיו זה משחק כבר של פוקר, של הפחדה. ולהגיד הצעת מחיר, ובאותו דבר, באותה נשימה, להגיד, אני לא מאמין שכבר מגיעים למחיר הזה, זה כבר מחיר שהוא מעל השווי של הדירה, אני טוב, נו, יאללה, ומשחרר את העשר האלה. לערער, אנחנו רוצים לערער את הצד השני. ברגע שאנחנו באחד על אחד, אנחנו, יש לנו יותר השפעה, או אני אגיד יותר נכון, ברגע שאנחנו מספר מצומצם של שחקנים, יש לנו השפעה מאוד גדולה בסיטואציה הזאת. ואז יכול להיות שההצעה האחרונה שלנו שאנחנו ניתן, היא כבר הצעה שמבחינת הצד השני שברה אותו והוא יוצא החוצה ואז אנחנו זוכים. לכן חשוב שתשבו או ראשונים או אחרונים, בדרך כלל השיטה הזאת היא השיטה של נהוגה ולא השיטה של מחירה פומבית כזאת של הקפצות. אז חשוב להבין ולדעת איפה כדאי לנו לשבת. כלל ברזל לסיטואציות מהסוג הזה, בסדר? יש נטייה מאוד גדולה להיסחף, בסדר? יש אגו, לא יודע להעריך את כמות האגו שיש באותו חדר שיש בו מחירה פומבית, בסדר? ואתם צריכים להבין ולעבוד על עצמכם, לא להתפזר. אין, אני אומר לכם, לי מאוד קשה, אין נראה לי מכרז שניגשתי אליו, שלא חרקתי טיפה מהמחיר שבו רציתי להגיע. אז בואו אם לקחתי את הדירה בסוף או לא לקחתי. אבל עצם העובדה שהגשתי יותר ממה שבאתי איתו מוכן מהבית, מראה עד כמה זה קשה, עד כמה האמוציות שם הן מטורפות. בסדר? אין זמן לחשוב, אתם צריכים לקבל החלטה מהירה, לוחצים עליכם, העיניים עליכם באותו רגע, ואתם צריכים לקבל החלטה של כן ולא. והיד קלה על ההדק. תזכרו את זה, יש הרבה אגו בזה, אתה רוצה להראות את הצד השני שאני זוכה, לא, הוא זוכה. בגלל זה הרבה אנשים לא מבינים איך הרבה פעמים במכרזים דירות יוצאות אפילו במחירים יותר גבוהים ממחיר השוק. אז זה מהסיבה הזאת. בסדר? לפעמים, אמרתי לכם, זה כל מיני סכסוכים בתוך המשפחה, ירושות, דברים כאלה, וביניהם יש מלחמות, ויש אחד מהצדדים שמוכן לקנות את הבית ביותר כסף, כי הוא רוצה להישאר עם הנכס כי הוא סנטימנטלי עבורו. ולכן הרבה פעמים הם מציעים מחירים ומושכים אותנו איתם במחיר למעלה. אז חשוב מאוד לדעת להתנתק ולא להיסחף ולא להימשך לתוך הדבר הזה, ולהישאר במחיר שהגדרנו ששווה לנו. אז ברגע שאנחנו רואים שמחיר הגיע למחיר גבוה, אנחנו בחוץ. כלל הברזל השני זה אם נתתם הצעה, אתם חייבים לעמוד מאחוריה. למה אני מתכוון? תזכרו שכרטיס הכניסה שלנו לאותה התמחות היה הצעה שבה מילאנו את הפרטים שלנו ונתנו צ'ק בנקאי. במידה ואנחנו זכינו ומסיבה כזו או אחרת החלטנו להתחרט, סביר להניח זה חלק מהכללים, כן? השאלה עכשיו, אתם פה כבר תלויים בחסדיו וברחמיו של העורך דין, האם הוא יחלט לכם את הצ'ק או לא. ואתם חשופים פה לכנסות של עשרות אלפי שקלים. כי תחשבו שהעורך דין עבד, וכינס אנשים, ובאו אנשים, והוא פיזר את כולם ואמר, אתה הקונה, ובסוף אתם אומרים לו, לא, 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 אני התחרטתי. והסיטואציה הזאת היא סיטואציה שאתם לא יכולים להיות בה, בסדר? אל תעמידו את עצמכם בסיטואציה שחושפת את עצמכם לכנס. לכן, אם אתם מוציאים מהפה שלכם הצעה, תדעו שאתם מוכנים לחתום גם על החוזה מחירה בסוף. במידה ונתתם הצעה כזאת, והצעה זכתה, ברכות, באותו רגע, ברגע שנגמר ההתמחות, ואתם נתתם את ההצעה הגבוהה ביותר, העורך דין מוציא את כולם מהחדר, אתם נשארים לבד איתו, אמורים לחתום על החוזה. יש אפשרות לבקש, בדרך כלל גם מקבלים, לחתום על החוזה תוך 24 או 48 שעות, זה גם מקובל ובסדר. אתם עוברים על החוזה, הם חותמים על כל המסמכים, משלימים צ'ק בנקאי לגובה 10% בדרך כלל מהסכום שהתחייבתם לקנות, זאת אומרת אתם צריכים לעשות השלמה של הצ'ק שכבר נתתם, זה כדי לראות את, את הרצינות שלכם וזה שאתם בפנים, ואז זה לא אומר עדיין שהבית בבעלותכם או שקניתם את הבית. בסדר? כל הדבר היפה הזה עכשיו עובר לאישור בית משפט. בדרך כלל נכסים מהסוג הזה נמכרים, כמו שאמרתי לכם, ריבים בין אחים, ירושות, אנשים שהיו חייבים כספים, כל מיני דברים כאלה, ובית משפט הוא זה שמינה ושלח אתם את אותה משפחות לכונס נכסים, הוא מינה כונס נכסים עבור אותם נושים, והוא צריך לתת את האישור שלו לקשרות התהליך, התהליך שהעורך דין עשה, לא אפילו תהליך שאתם עשיתם, לקשרות התהליך פלוס לזה שהמחיר הוא הגיוני בעיניו. בסדר? אם בית שווה מיליון שקל ואתם תקנו אותו ב-300, סיכוי מאוד מאוד גדול שבית משפט לא יאשר את העסקה ויגיד לעורך דין, תעשה, תזמן עוד פעם אנשים מחדש, זה מחיר לא מקובל. בסדר? הסטייה היא בדרך כלל שבית משפט יאשר, היא משהו כמו עד 30-35% גג. בסדר? לכן אפשר לקנות נכסים במחירים מעולים, אבל יש פער, בסדר? פער שצריך לשמור, עוד פעם כמובן ממחיר השמאות, זה מה שהבנק, זה מה שבית משפט מכיר. ברגע שבית משפט אישר, רק אז אתם יכולים, שנקרא, לברך על המוגמר ולהשלים את העסקה ולקחת את המשכנתא או לשלם בעון עצמי, איך שאתם עושים את זה, ולקבל את הנכס. היתרון המאוד מאוד גדול זה שנכסים שמגיעים מהסוג הזה הם נכסים שמגיעים נקיים. זאת אומרת, נסח טאבו נקי, מה שנקרא, אין חובות, אין ניקולים, הם בבעלותכם, בלי כל אותם נושים שהיו לפני, זה לא מעניין אף אחד. אני רוצה שתיכנסו לאתר, אני אכתוב לכם אפילו בתגובות פה, אשלח לכם, לאתר של עמידר ולאתר של בזק ולאתר של הדואר, ותירשמו לרשימת התפוצה שלהם, בסדר? עמידר, אני יודע, עושים את זה בצורה מאוד יפה, היום קיבלתי מהם שני מיילים כאלה, על נכסים בחיפה, שמוציאים למכרז, עמידר מוציאה כל הזמן נכסים למכרז, בתל אביב ובחיפה ובבאר שבע ובכל הארץ, באמת בכל מקום, כך שלא משנה איפה אתם חקרתם שוק או איפה החלטתם להתמקד, יהיה לכם כל הזמן נכסים שיוצאים למכירה, זה בחינם, אתם מקבלים אליכם למייל את הפרטים, עם חוברת המכרז וכל הדברים, ושווה לעקוב ושווה להירשם לרשימה שלהם ולקבל את זה. אני ארשום לכם, למי שרוצה תכתבו אני, בוא נעשה את זה ככה, מי שרוצה שיכתוב אני, ככה אני ארים לכם ואתם תרימו לי בחזרה. תכתבו אני ואני אשלח לכם, באינבוקס, בפרטי, את הקישור, וככה גם אתם תקדמו לנו את הלייב, וגם אנחנו, וגם אתם תרוויחו את הקישור. בנוסף, מי שרוצה סיכום של, של הנקודות האלה, של עבודה במכרז בצורה נכונה, שירשום לנו את המייל שלו, ונשלח לכם, כמו ששלחנו בשבוע שעבר את הקובץ אקסל, ככה נשלח לכם סיכום יפה של עבודה במכרזים. ובואו נראה גם, היה לי פה שאלות ששאלתם. שלי, אני אשלח לך בפרטי, שלי משיח כתבה, אני אשלח בפרטי, ושלי שואלת איפה כדאי לחפש מכרזים. אז אמרתי את זה בתחילת השידור. בעיתונים, בעמודים מאחורה, תכתבו בגוגל, כונס נכסים, אתם תראו מלא אתרים, חלק בחינם, חלק עם מנוי, וביד שתיים גם יש מנויים. את אותו חבר שסיפרתי לכם בתחילת הלייב שקנה בכמעט 200 אלף שקל דירה מתחת למחיר השוק שלה בבאר שבע דרך כונס נכסים, זה היה כזה אחד שמצא ככה בעמודים האחרונים של העיתון, מצא איזשהו פרסום של איזשהו משרד עורכי דין, הגיע לעורך דין מבוגר, לא טכנולוגי, לא, המכרז הזה לא פורסם באינטרנט, לא פורסם בשום מקום, רק באותו עיתון, ובעוד כנראה איזשהו מקומון או משהו כזה, והוא הגיע אליו, הוא היה לבד, הוא היה לבד, וברגע שאתה לבד, ההצעה שלך מתקבלת כנראה, וככה הוא קנה את הבית בעסקה טובה. זה המקום שלנו להיות לבד. אני רוצה להגיד לכם שהיו תקופות שאנחנו הרמנו ידיים, אמרנו אין טעם, אין טעם, זה מטורף, היינו מגיעים למכרזים, אין מקום לשבת. 50-60 איש בתוך חדר ישיבות, דברים מפגרים, מפוצץ. ואתם מבינים שבסיטואציה כזאת אין לכם סיכוי לקנות. כאילו זה בזבוז של זמן. ולכן כל הדברים שאנחנו אומרים לכם הם דברים מניסיון. מנגד היו לנו גם מכרזים שבאנו והיינו עם עוד אדם אחד או שניים. ואז אתם יודעים ששם המקום שלכם לשחק. תבינו גם מי, תדברו קצת עם אנשים, אל תהיו שקטים. תדברו עם אנשים, תבינו מי הם ומה הם. היה לנו מכרז שהגענו, שהיה ריב בין, בין יורשים. מי שהגיע למכרז, בין, כן, בין, בין יורשים, מי שהגיע למכרז זה אנחנו, יורש אחד והיורש השני. אחד היה נעול על הבית, לא מעניין אותו כלום, היה לו אחוזים יותר גבוהים, השני היה לו אחוזים יותר נמוכים. זה שהיה לו אחוזים גבוהים, היה לו שם 90% מהבית, נתן הצעה, אני אומר, כל כך לא הגיונית, שאמרנו כאילו, מה היגיון? ואז ככה שדיברנו איתו, הבנו שגם ככה הוא מקבל את כל הכסף אליו. 90% מההצעה שהוא נתן גם ככה חוזרת אליו, אז מה זה משנה? אז אם ממיליון שקל, שתבינו את המשמעות, כן? נגיד נכס שווה מיליון שקל, והוא מציע עליו עכשיו 1,200,000, הוא צריך בסך הכל לתת 10% ליורש השני. 10% ממיליון זה 100,000 שקל, 10% ממיליון 200 זה מיליון, זה 120. אבל בשביל 20,000 שקל שווה לו לקנות את הבית. זה הייתה המחשבה שלו. הוא בסך הכל רצה להישאר עם הנכס. ולי כקונה מהצד, כשאני הסתכלתי עליו ואמרתי, מה מיליון 200? תגיד, אתה משוגע, אתה קונה 200,000 שקל, מה המחיר השוק? כי זאת אומרת, הגענו למכרז, בה הייתה הצעה אחת, זו שהייתה במעטפה, באותו רגע כולם התפזרו, הלכו הביתה. לכן, חשוב להבין גם מי האחרים שיושבים איתכם באותו חדר, ומי השחקנים האחרים, אם זה אנשים שמחפשים מציאות כמוכם, אם זה אנשים שלא מכירים את השוק, תשאלו אותם, תגיד לי, היית בשוק, אתה מכיר את השוק? אתם יכולים להפחיד אותם, בסדר? זה רחוב על הפנים, כדאי לך להיזהר. זה, זאת אומרת, תזרקו או תדברו, אם אתם הולכים זוג, תדברו ביניכם. הדירה לא משופצת, ראיתי היה שם רטיבות למעלה, אני מפחד. וואלה, שירדתי, החדר מדרגות היה בעייתי, שמעתי שכן צורח, נראה לי השכנים שם בעייתים. זאת אומרת, תשדרו את המחשבה שיש לכם או שאין לכם, תשתלו מחשבות בראש של אלה שאיתכם בשולחן, אם זה אנשים שלא מכירים, לא שוחים בשוק מספיק טוב, יכול מאוד להיות שאתם תצליחו לערער אותם ולהוציא אותם מהמכרז. אני יכול להגיד לכם שאני ניסיתי פעם אחת ללכת למכרז של רכבים. ולא יודע אם אתם מכירים, אבל במכרז של רכבים לא רואים את הנר, זאת אומרת, אתה רואה רק את הרכב מבחוץ, אתה לא יודע מה המצב שלו מבפנים. ואני הגעתי למכרז רק עם סוחרי רכבים. ואני מכיר, יודע, סוכן נדל"ן, לא מבין ברכבים מספיק טוב. ואני רוצה להגיד לכם, שלמרות שאני מכיר את התרגיל הזה שעכשיו אני אומר לכם, אני אכלתי אותו. כשהם דיברו ביניהם על כמה שווה אותו רכב, אותו דגם, אותו זה ביניהם, זירר לי את הביטחון, בסדר? וזה המקום שלכם לערער את הביטחון של האנשים האחרים, וככה תוכלו להישאר עם הנכס. בנוסף, תזכרו דבר אחרון לפני שאני מסיים, העורך דין הוא לא חבר שלכם, אתם צריכים לדלות ממנו מידע, אבל הוא לא חבר שלכם. העורך דין המטרה שלו זה שהנכס ימכר במחיר הכי טוב, המקסימלי. הוא מקבל בדרך כלל, הם מקבלים אחוזים מהסכום שבו הם הצליחו למכור. ולכן האינטרס שלו זה שהמחיר כל הזמן יקפוץ ויעלה ולא יעצור. בסדר? תשתמשו בזה לטובתכם. אם אתם מגיעים למצב שבו אתם רואים שזה הקצה גבול העליון שלכם, ולא אתם נתתם את ההצעה האחרונה, ואתם אומרים, שמע, ב-10 אני לא יכול לקפוץ כי זה כבר לא שווה לי, תגידו לעורך דין, אני רוצה לקפוץ, אני רוצה להיות בפנים, אבל אני רוצה לקפוץ ב-5, 10 זה כבר מתחיל להיות מוגזם. ואולי הגרידיות שלו והחמדנות שלו קצת והרצון שלו להרוויח יותר, יגרום לו להגיד לכם אין בעיה, תעלה ב-5 והקפיצות יעברו להיות 5, אולי זה ה-5, הקצפת, הלמעלה, שיגרום לכם לזכות באותו מכרז. אז זהו חברים, שיהיה לכם המון 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 בהצלחה.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדל"ן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנט. להתראות בפרק הבא.